יפה, אז עד עכשיו עשינו בעצם שני שיעורי הקדמה ליחזקאל. בשיעור הראשון עסקנו בתקופה, במה שיעמוד בעצם כל הזמן ברקע, במאי עסקינן, עוסקים בשנים שלפני חורבן בבני גלות יהויכין. ראינו שמכמה וכמה בחינות יש פה בעצם מהלך אלוקי גדול וגם מפתיע שמכין את הגלות עוד לפני התרחשותה, ודווקא את גדולי האומה שם בבבל. את השיעור הקודם התחלנו לעסוק בנבואה של יחזקאל עצמו, ועסקנו בעצם בשני נושאים עיקריים. אחד, החידוש והפלא שבנבואה בגולה. זה בעצם נבואת יחזקאל לא הייתה אמורה יכולה להתקיים בכלל, הן מצד התקופה. כבר השם הודיע, גם נביאה לא מצאו חזון מהשם במגילת איכה, וכך אכן היה, שברוך ונראה לא זכה לנבואה משם והלאה. וגם מצד השהות בבבל, ראינו את הספרי שאומר אין כזה דבר נבואה בחוץ לארץ, גם ביונה זה נושא מרכזי. ולמרות זאת, יש פה איזה מין, אני אגיד בשפה של השיעור שעבר, נפתחו השמיים, אומרים חז"ל, זה אחד מהפלאים שהשם ברא לפני ששת ימי, עוד מששת ימי בראשית. זה מקביל לקריאת ים סוף, זה מקביל לנפילת האבנים מהשמיים. יש פה ממש נס גלוי, בעצם זה שנבואת יחזקאל קיימת. זה היה הנושא הראשון. הנושא השני, זה התחלנו לראות את ההשלכה של זה. כלומר, איזה סוג באמת נבואה זאת, ומה המאפיינים שלה. אז ראינו, קודם כל, שרמת הנבואה של יחזקאל מושפעת מזה. הדיבור שהקדוש ברוך הוא לא היה תדיר עליו, ראינו שני מקורות יותר מהגזרה הפנימית של התורה, על זה שבאמת חלה ממש ירידת מדרגה בנבואת יחזקאל. בנבואה, או את התשעה מסכים שראינו, או בעולמות, בריאה, אצילות, עד היצירה שממנה התנבא יחזקאל. וראינו, וזה גם הוביל אותנו עכשיו להמשך של היום, שאופי הנבואה ממש בפועל, ספרותית, של יחזקאל, טבוע בחותם הירידת מדרגה של נבואה בגלות. כלומר, זה לא נראה כמו ספר נבואה של ארץ ישראל. קראנו ביחד תמלבים, שבלשון מאוד מליצית אומר לנו שיחזקאל הוא ממש שונה, ממש האווירה והדרך הביטוי הספרותית. שונה זה לא אותה לשון מליצית שאנחנו מכירים בעיקר מישעיהו וירמיהו ושאר הנביאים האחרונים, אלא זה כבר עולם אחר, זה עולם יותר של, אם צריך תוך כדי אפשר להביא פה עוד שולחן או צד, לא משנה מה, זה עולם של דיבור יותר ברור, יותר כלשון בני אדם, יותר של יושבי חושך. וזה נכון גם מבחינת ריבוי מעשי הנבואה, זה נכון גם מבחינת ריבוי המשלים, וזה מה שבעצם ראינו פעם שעברה, על אנחנו נכנסים פה כאילו לשמורת טבע נפרדת, לעולם נפרד של נבואה, שהוא כל קיומו בפלא וחותמו והסגנונו גם כן בהתאם בפלא. ומפה אנחנו נמשיך עכשיו ונראה, נתייחס כאילו עכשיו בשיעור הקצר הזה לשתי נקודות עיקריות, גם לחיבור בין עולמות שמתרחש בו, בין הנבואה לעולם שעומד לבוא אחרי הנבואה, וגם, אז למה בעצם זה קורה? כלומר, עד עכשיו בעיקר עסקנו בפלא של הנבואה של יחזקאל וברשמים של הפלא הזה, ופה נמשיך את המסע שלנו ולראות טוב, אז באמת, אז לאן זה לוקח? מהי הנבואה הזאת ולמה באמת היא מתקיימת? מה הם הרווחים שלה במרכאות או תנאי הקיום שלה? אז נתחיל בזה שחז"ל בקביעה, הרבה פעמים יש בחז"ל קביעות שמאוד מציבות אותך במתנות עוגן, במבט בכלל. אז פה מקור 15 בעמוד 5, הגמרא במסכת ברכות אומרת, הרואה בחלום את ספר מלכים יצפה לגדולה, יחזקאל יצפה לחוכמה, ישעיה יצפה לנחמה, ירמיה ידאג מן הפורענות. אז יש פה ארבעה חלומות, אדם חולם. זה בטח אדם שהוא בחבורה של תנ"ך, בית מדרש של תנ"ך, אז הוא חולם על נביאים. אז הוא חולם יום אחד על יחזקאל, יום אחד... אז הוא אדם, אז שלושת האחרים מאוד כאילו, הם מאוד נראים מובנים במבט ראשון. מי שחולם על מלאכים יצפה לגדולה, כי זה מלאכים. ישעיה יצפה לנחמה, ברור, ירמיה, פורענו. יחזקאל יצפה לחוכמה, אני, זה לא מה שהייתי אומר בכלל. כלומר, חז"ל במקום אחר, בבטרה, אומרים שישעיהו זה נחמה, ירמיהו זה פורענות, ויחזקאל חציו נחמה, חציו פורענות. אבל פה במסכת ברכות אומרים, הרואה את חזקאל בחלום, יצפה לחוכמה. אגב, יש גרסאות שזה לא מופיע. יש פה איזו בעייתיות בגמרא, כי לפני זה אומרת שלושה נביאים הם, דימונה ארבעה. אבל, אומר, זה לא, כאילו, זה באמת הכי מפתיע מבין ארבעתם. למה יחזקאל יצפה לחוכמה? דבר שהמון זמן אני חשבתי, חושב עליו, זה דברים האלה מפתיעים, אבל כל כך בהגדרה יסודית של כאילו, ראית את יחזקאל, יחזקאל הנביא, או ספר יחזקאל בחלום, האם ראית את מקראות גדולות קוראים יחזקאל, או שהכוונה שראית דמות שהבנת בחלום של יחזקאל? זו שאלה פה בגמרא. בכל מקרה, יצפה לחוכמה. זה מעניין, זה כאילו דבר ש... למרות מה שאני אגיד עכשיו, השאלה יותר גדולה מהתשובה. יש פה קריאת כיוון שצריך לשב לאורך הספר שתהיה לנו בראש. למה יחזקאל יצפה לחוכמה? השאלה הזאת מתעצמת בעקבות המקור הבא שנביא מהמהר"ל, כי חוכמה ונבואה זה בדרך כלל שני הפכים. זה כמו להגיד, מה זה שני הפכים? זה כמו להגיד ראייה ושמיעה. זה כאילו עולמות תוכן, זה סוגי פגישה שונים לגמרי עם דבר השם. המהר"ל מבאר את זה פה במקור מספר 16 מתוך דבורות השם. הוא אומר, אני מתחיל מהשורה השלישית, מציטוט דבריו, כי הפרש יש בין החוכמה ובין הנבואה. כי החכם ישיג מצד שכלו. ומכיוון שהוא ישיג מצד שכלו, הוא יוכל להשיג הדברים הנעלמים והנסתרים ביותר. אבל הנביא יקרא חוזה או רואה, כלומר ממש מושג של ראייה, ששייך רואה במה שהוא רואה הדבר מבחוץ. לכן צריך לכל נביא הידבקות בדבר לאשר נבואתו בו. כי הנבואה, אחרי השלוש נקודות, כי הנבואה דומה בדבר לחוש העין שישיג המוחש מבחוץ. ואף כי אלה נבואה על ידי השגת חוש גשמי. מכל מקום, כמו שהחוש דבק ומוחש, ככה כוח הנבואה מדבק ממה שהוא רואה. נדלג לשורות האחרונות. ומפני זה יותר עדיף החכם, אשר הוא משיג ויודע הדברים הנעלמים, הוא מוציא אותם משכלו מעצמו. אני חושב שאם אני מבין נכון, אם אני פמצאת, המהר"ל אומר את זה בעוד מקומות, הבאנו מקום אחד, המהר"ל אומר, כשיב, זה בכלל לא עובד אותו דבר. נביא, זה פשוט פגישה, כמו גלי אור מגיעים אליך, פשוט הגיע אליך השגה, הבנה. ומילה זה תמיד יהיה, כמו שהוא, מה שהוא אומר פה, פני השטח של הדבר. לעומת זאת, חוכמה זה תמיד יהיה עמל, כאילו אקטיביות של המשיג, להגיע אל מעבר למה שהוא רואה. בהגדרה חוכמה, לא היה צריך אותה אם פשוט הכל היה, היית רואה את פה את הנוף, אז ישר היית רואה את הפיזיקה ואת הביולוגיה ואת הכימיה שלו. לא היית צריך אחר כך חוכמה להבין מה החוקים, מה זה. אבל תמיד מה זה החוכמה? זה בעצם לחפור מעבר למה שאתה רואה. ולכן להשיג את הדברים שהם בהגדרה נעלמים. כלומר, יש פה ממש דבר בהפכו. נבואה זה מי שיש לו תחוש, את העיניים הנכונות, הנביא, פוגש משהו, פוגש נגיד את העתיד, פוגש את העבר הבלתי ידוע, פוגש את מה שאומר לעם ישראל. לעומת זאת חכם, זה בעצם בהגדרה תפקיד אחר, זה ללכת מעבר למה שידוע, לעבר למה שמושג, ולהבין מה עומד מאחורי, מהם החוקים, מהם הרצונות, מהם המגמות, מאחורי מה שנצפה, מה שנחזה. אז להגיד שהרואה יחזקאל יצפה לחוכמה, זה קצת כמו להגיד ש... נגיד סתם אני אומר, כמשל, מי שרואה את, בחלום שלו את דוקטור כך וככה, מומחה ראייה מספר אחד בעולם, יצפה שיהיה לו שמיעה טובה. כאילו לא הבנתי, זה פשוט... מה אמרת פה? מבין, זה מפתיע, מה שכתוב פה זה מפתיע מאוד. כי זה לא כמו יצפה לנחמה, יצפה לפורענות, שזה עכשיו תוכן של מה יקרה, אלא מדובר פה על סוג עולם, סוג מפגש שהוא פשוט שונה מנבואה. הצלח אומר, אנחנו כאילו... אז לא מדי, אתה מסכים מה ש... אתה שואל על המהר"ל, בלי קשר עכשיו ליחזקאל. לא, רגע, לא הבנתי, לא הבנתי את שאלתך.
חוכמה מנבואה זה קשה, כי נבואה משהו שנבואה זה סוג של לראות איזה תמונה ולספר מה ראית.
לא, שנייה, אתה יכול להיות, עסקת בחוכמה המון המון שנים בתורה התגדלת. ואז הגעת למדרגה שאתה נחשף לעולם מסוים.
אבל בפתי בספורה אין כבר צורך לחוכמה לפי ההסבר הזה.
נכון.
כאילו, עד לשם צריך להיות חוכמה נכון. גדול, אבל שם כבר זה לא חוכמה.
כן, אני אתן לך דוגמה, זה כמו, אם אני עכשיו אראה לך תמונת רנטגן, כאילו, לא יודע, אולטרסאונד, כולם פה מכירים את זה. אתה, הפרופסור שעכשיו איתך, הוא ממש עשרות שנים כדי להבין מה הוא רואה. אבל עכשיו כשהוא מסתכל, אתה פשוט לא רואה, אתה רואה כתמים. אבל הוא רואה שיש פה משהו מיוחד בלב שצריך לשים לב, אתה בכלל לא ידעת שזה לב, ולא ידעת בכלל אם אתה רואה עכשיו את האימא או את העובר. אז זה אני אומר, הוא הגיע למקום, לרמה, לדרגה כזאת שבה הוא רואה דברים בעיניים שלו הרוחניות, חוזה רואה, מראה לו ממש מגיע. חוכמה זה להפעיל כלים אקטיביים שבאים להבין מה קורה מאחורי זה. מה, לא אריה?
שעצם, אני עדיין לא מבין, לכאורה עצם הפירוש של התמונה הזאת, זה חוכמה אדירה. זה לא שכאילו הנביא מגיע לזה
בדרגה העליונה,
הוא פוגש תמונה,
ושם כבר כולם... תמיד דברים לא מנותקים. אתה לא היית שומע, אם אדם לא היה שומע כלום, אז גם מה שהוא היה רואה על זה פירוש מעוות. זה ברור שיש חיבור ויש הזנה הדדית בין הדברים, אבל בסוף יש גם הבחנה. איזה כוח אתה משתמש עכשיו? תשובה, משהו הגיע אליך ואתה מתאר אותו. רואים את זה בנביאים, ויראה מגילה אפה. יש באמת מקרים מיוחדים שהנביא לא מבין, וזה באמת בדורות האחרונים של הנבואה מופיעה, שזכריה צריך לשאול, והראשונים דיברו על זה, שיש פה סוג של מדרגת ירידה, שהוא צריך לשאול מה זה המגילה הזאת, מה זה המנורה הזאת. אבל בסדר, זה אותו דבר, שוב, זה כמו שאדם יראה מטושטש, הוא יראה תופעה בלתי מובנת, אז יש הזנה הדדית, אבל להגיד, הרואה את זה, יצפה לזה, זה פשוט עולם אחר. אומר הצלח, מקור 17.
מה הייתה השאלה, לא יודע, כאילו, ואם אני הייתי מסתכל, לא הייתי רואה, מה...
אתה, רגע, אתה לא היית רואה, אתה, אם היית שם, אתה...
לא, לא בנבואה, אני סתם אומר, כאילו, אני בא חזק דברי הרב, אני אומר, כאילו, יש פה משהו...
נכון.
אני רק אומר, נגיד, יש פה איזשהו דבר שהוא לא מובן מלכתחילה, אנחנו לא מכירים מה זה נבואה, אבל...
נכון.
סתם אומר, כאילו, כדוגמה לעניין, זה מה אתה רואה, מה כן שפה אתה רואה, נעטבת לראות, מה, לא, לא הבנתי, מה... מה היה אפשר לפספס? אם זה מקל שקד, איזה תשובה אחרת היה אפשר להגיד שם?
אני מסכים, אני חושב ש... טוב, קיצור, זה דבר שאני לא חושב שעכשיו זה מקומו להאריך בו. שבאופן כללי בנבואה אתה רואה שזה לא בנוי לפי החוכמה, כל עולם החוכמה התחיל בתורה שבעל פה מימי הבית השני, ואז זה מעילה גם לאט לאט זה נוגע לסדרנות ול... זה לא בנוי אותו דבר. עולם הנביאים אתה רואה שזה לא, זה לא עולם חוכמה, זה הרבה יותר קפיצות, זה הרבה יותר עולם של... זה האטמוספירה שהם חיו, זה מה שהם פגשו, הם מספרים לך עכשיו מה היה. הצלח מסביר שבאמת יחזקאל יש תוכן אחר שהוא מפעיל גם את הכוח הזה, את החוש הזה של החוכמה. יחזקאל יצפה לחוכמה, היינו משום שראה מעשה מרכבה, ושנינו בראש פרק אין דורשים, ולא מעשה מרכבה ביחיד. אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו. ככה גם רב צדוק. יחזקאל איתה יצפה לחוכמה, ומפני שיחזקאל גילה סתרי המרכבה שהם דברים שכיסה עתיק יומין, וזהו שורש החוכמה. יש פה באמת, אומרים לנו הצלח ורב צדוק, מעבר של נביא, אבל ש... רגע, פה אנחנו נכנסים שוב למרכבה, מה שמענו שבוע שעבר, שישעיהו ראה את המרכבה, בני ישראל במדבר ראו את המרכבה, משה ויחזקאל, הוא נכנס לחוכמה של המרכבה, כלומר כל התיאור הזה, הוא אומר לנו חז"ל, הוא נוגע, בלשון של רב צדוק, הוא כל שורש החוכמה, חוכמת הנסתר של התורה, אליה נכנס יחזקאל, הוא לא רק... תקראו שם לעמוס. יחזקאל, יחזקאל בעצם בזה, בנבואתו, מתחיל להעביר אותנו לעולם אחר, שהוא באמת יהיה התקופה של בית שני תהיה מעזרה והלאה, מאנשי כנסת הדורה והלאה, זה יהיה הכוח הרוחני של פגישה עם דבר השם. יש לי שוב, לשים פה איזה שולחן פה, זה לא שם, וכאילו, בסדר, מעולה. אז זה באמת, כאילו אני אומר, אנחנו רואים פה, מתחילים לראות פה חוליית ביניים שאני חושב שהיא קשורה לכל הדבר הזה של נבואה בגלות. כלומר, לפעמים, כמו שראינו, איפה ראינו את זה פעם שעברה? ברב צבי יהודה. זאת אומרת שיחזקאל, אתה תראה פה גם את הפרטים הכי בדרך כלל אופיינים לנביאים, ממש תוכנית פעולה של הגאולה, ולא רק יום אחד גר זאב עם כבש ויום אחד יהיה שמיים חדשים וארץ חדשה. מצד שני יש בו את הדברים העליונים ויותר מה ששאר הנביאים לא גילו. ואומר המהר"ל, לא סתם לא גילו, כי כל תכונתם בדרך כלל של נביאים זה לספר מה הם ראו בשמיים, ולא, ומה זה אומר. הבאתי פה פסוק שמאוד מייצג את זה, אני חושב, בפרק י', שיחזקאל עצמו אומר לך שהוא עצמו עסק במה הפירוש ומה זה אומר ולאן הדברים הולכים. הוא אומר, אי החיה שראיתי בנער כבר, אי החיה שראיתי תחת אלוקי ישראל בנער כבר, והידע כי כחרובים אמה. אני חושב שמה שהצלח ורב צדוק ישר שחרו אותם במעשה המרכבה זה לא סתם. משני היבטים. מעשה המרכבה הוא באמת החוט החורז של ספר יחזקאל. זה לא רק תגיד אם זה נפתח לספר. אם זה אחר כך בפרקים ח' והלאה הוא עלה לירושלים, אצלנו פרק ג' הוא ראה אותו שוב. אחר כך פרקים ח' והלאה, וכל סוף ספר יחזקאל, מימד ממחת, זה שוב פעם בעצם חזון גדול שחזרת המרכבה לירושלים. כלומר, זה הנושא שעליו יחזקאל מדבר, וזה, יהודה, כן. וזה שונה מכל ספרי הנביאים, במובן שהפשט פה לא מובן. כלומר, יש מקומות, הבלחות בנביאים, שבהם הפשט לא מובן. מה זה שישראל ראו בחומש שמות את תחת רגליו כלבנת הספיר. מה זה אומר לנו? במגדרה זה לא אומר כלום. אבל זה שכל הספר מיוסד על מראה, שכל כולו באמת חדירה לניסטר, או ניסטר כמו שהרב צדוק אומר, שהוא גילה סתרים, שזה מגיע, זה כבר מעבר לעולם החוכמה. מקור 19, לא נקרא את זה עכשיו ביחד, רב צדוק אומר, זהו, שנייה, אתה צודק, בדיוק בזה הייתי באמצע, נכון? הרב צבי יהודה אומר שכשיחזקאל בגלות זה א', זה מה שראינו בשיעור שעבר. זה מוביל דווקא לפירוט ולמעשיות יתר, כי כמו שהמלבי אומר, זה כאילו פחות עכשיו פגישה עם השמיים, הם למשו כדרות. ולכן כשדבר השם מתגלה, הוא מתגלה יותר בפרטים הקטנים, בפחים הקטנים. מצד שני, בגלות, בהגדרה, ברגע שמופיע דבר השם, זה, יש צורך, במשל של בן עיר ובן כפר של חזל, לימדתי שישעיהו שלא היה צריך לגלות, או כמו שהרמב״ם אומר, כל בני דורו הבינו אותו, כי הם בארץ ישראל, הם נושמים גדולה, אז לא היה צריך הרבה לפרט להם. בחזקאל, כדי שהנבואה תוכל להתממש, חלק מזה, זה אתה צריך לחשוף עוד טפח, לחדור עוד אחורה, בעצם אל מעבר למה שדיברו כל הנביאים, אל מעבר למה שאפשר להבין ולראות סתם ככה, וצריך להתחיל לחפור, להיות אקטיביים, אל מעבר למה שהנביאים גילו, ראו, לא יודע בדיוק איך לומר את זה. הסיכום הנקודה הזאת, פעם שעברה ראינו שאופי של יחזקאל, שהוא בעצם פירוט יתר והמעשיות יתר והורדת הדברים לשטח יותר. פה אנחנו רואים גם דבר משלים, שהרב צבי יהודה ממש הצביע על שתי הקצוות האלה, וזה מה שבאנו לפרט עכשיו. חז"ל אומרים, הרי יחזקאל יצפה לחוכמה. אם אני עכשיו הייתי צריך להסביר את זה לבן שלי במשפט אחד באופן הכי פשוט, זה אומר, ספר יחזקאל, הוא עצמו, אתה רואה שזו הייתה העבודה שלו, והעבודה בספר יחזקאלי כזאת, היא מעבר ללשמוע ולהבין את המשמעויות, אלא היא להתחיל להבין, להבין את הדברים הנסתרים שבדרך כלל בארץ ישראל לא צריך לעסוק בהם, והם פחות הנושא, כי יד השם פה בארץ בגלוי, בניסים גלויים, הנבואה איתנו, רק שהנבואה לא איתנו, וזה עכשיו מראות אלוקים על נהר כבר, אז תצפה שזה יהיה הרבה יותר מכוסה ומילה גם פחות מובן, ושוב, משיק לצורך לפרט את הדברים ולפורר אותם בפרטים. מובן עד פה?
דיברנו שוב שעבר בסוגיה הזאת של המדרגה הנמוכה, בעצם שיורדת בדרגה הנמוכה, יכול להיות שזה כאילו לא קשור, דיברנו על זה שזה בגלל הגלות,
נכון.
זה לא שום מדרגה של יחזקאל.
נכון, 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 ממש. גם פה?
זה מביא לנקודה של המדרגה האישית שלו, של החוכמה, יכולת לפענח את התכנים הפנימיים,
יכול להיות, אני חושב שזה מאוד תלוי איך אתה מבין את הגמרא. אם הרואה ספר מלכים יצפה לגדולה, שם זה הספר. הרואה יחזקאל יצפה לחוכמה, הכוונה אתה רואה ספר יחזקאל כמו מלכים, או את יחזקאל עצמו. יכול להיות זה מאוד תלוי בשאלה הזאת. אבל אני חושב שאיך שלא יהיה, זה ברור שזה יש פה חיבור, שזה מחובר הדברים האלה, המדרגה של הספר, המדרגה של הנביא. עכשיו, אני חושב שהדגש המאוד חשוב, זה קצת דגש פה ברב צדוק 19, זה לא ישיר ישיר אלינו, אני לא אקרא את זה עכשיו, אבל מה שאני רוצה להצביע, שיש פה גם חוליית ביניים אל המאות שנים הבאות, שיהיו בימי הבית השני, שזה כבר בעצם כבר התחלה של גלות, התחלה של השלב הבא של עם ישראל, של העיבוד שלנו את התורה, וזה התחלה של תורה שבעל פה, התחלה של החוכמה ולא רק נבואה, זה כבר כוח, חדש, כל אנשי כנסת הגדולה, הפריחה הגדולה של הלימוד, פרטי תורה ותורה שבעל פה, הרב צדוק פה אומר, שאומר פה בביטוי מסוים שיחזקאל הפעיל את החוכמה, הוא בעצם בזה כאילו התחיל לגדל את התורה שבעל פה, אל מול הוא אומר חוכמת מצרים וחוכמת צור שאליהם יחזקאל פונה. אז הנקודה הראשונה שעליה עמדנו היום זה המשך של איך בא לידי ביטוי הפלא הזה של נבואה בגלות, הפלא הזה של נפתחו השמיים גם בבבל, ופעם שעבר ראינו את ההיבט של מעשיות יתר, משליות, פירוט מיוחד בנביאים, ופה אנחנו רואים את הצד השני ש... אם תחזרו אחר כך הרב צבי יהודה, תראו שבעצם זה שני המאפיינים שהוא אומר, זה בזה מאוד מיוחד יחזקאל. יש שם את המרכבה, וזה מפעיל כוח חדש לגמרי במה אנחנו פוגשים בנביאים. זה לא רק להתגדל ולזכות לחזות ממה שהם חזו, אלא זה גם להפעיל המון 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 חוכמה וניתוח, וזה הבחינה הזאת של הנבואה בגלות.
כן. לא הבנתי איך אנחנו מסבירים את זה. כאילו זה נשמע שאנחנו מאוד מסבירים את זה לחיוב. עכשיו זה עוד, אני מדבר על זה שיחזקאל באמת, עבר לעולם החוכמה במובן, שברור שזה מצד שלילה.
זה ידעת מדרגה, אבל שהיא גם מובילה, אבל גם מובילה לעליונות יתר. תמיד בעצם אפשר להגיד בתנ"ך ובהיסטוריה של עם ישראל ובחגים ובכלל, כשעם ישראל נמצא בירידת מדרגה זה מוביל לעליונות יתרה. כלומר, ליותר, לפעמים זה יכול להיות תורת הקבלה בדורות מסוימים, בדורות מסוימים זה יכול להיות גילויים מסוג חדש. אני אומר, אז יש פה בהחלט עליונות אל מעשה המרכבה. צד שני, חז"ל אומרים לנו, זה נבע מזה שיחזקאל הוא בין כפר ולא בין עיר. או כל מה שראינו עכשיו, כן, קיצור, אני ממש מסכים איתך. זה יש פה, זה מירידת מדרגה, וזה מוביל לעליונות חדשה.
בוא נגיד, אם אנחנו מצפים לנבואה העתידית, אז איפה אנחנו רואים את זה ביחס לזה? זאת אומרת, זה משהו שהוא התפתח בנבואה שהוא...
זו שאלה טובה שאני לא יודע אם אני יודע לומר אותה. אם אני צריך לומר לך מסברה, אני הייתי אומר, אנחנו רואים את זה כחוליית ביניים. כלומר, הנה חינם, שיכול להיות שאחד הדברים שאימוד ספר יחזקאל, בגלל שהוא על התפר, בגלל שהוא ברגע הירידה, ולמרות זאת, יש את הפלא של, ראינו שירמיהו אומר, מה אתם, הוא צועק על עם ישראל, מה אתם אומרים שיש נביאים בבבל? והנה בימיו יש את הפלא הזה, שיש נביא בבבל, זה עצמו יכול להיות כאילו עוגן של מעשה מרכבה, זה כל סטרי תורה ומה שאנחנו רואים בלימוד אמונה וזה, הכל בעצם נובע משם. זה בעצם התחלת ההתרגלות, התחלת החזרה, זה חוליית ביניים אל הנבואה.
אנחנו רואים גם במשה רבנו, שכל הנביאים התנבאו מנבואת ישראל, ומשה לא התנבא
בלא
כזה, אבל בכוח
המידע,
שזה גם היה...
כן, אני בזה אני כבר רגיש שאני כאילו באתי להצביע הדברים, אני לא יודע כאילו באמת כאילו לפרש ולהבין ולהעריך את הדברים אחד מול השני מול משה. צריך, ועכשיו אני עובר לנושא הבא שהוא הנושא השני והאחרון בשיעור שלנו היום. צריך לשים לב למקום שבו התנבא יחזקאל. אנחנו כל מה שהתייחסנו עד עכשיו, התייחסנו לזה שארץ ישראל היא בפנים, היא עולם הנבואה, היא בית השם, וממילא שם הנביאים רואים, ויש פה פלא של נבואה בגלות. בכלל לא התייחסנו לאיפה בגלות. מבחינת כל מה שאמרנו עכשיו, אז זה כאילו יכול להיות באירופה, באסיה, באוסטרליה, באמריקה, איפשהו בעולם, לא בארץ ישראל. הדבר הבא שנראה שזה ממש לא ככה. זה לא סתם הנבואה שיחזקאל הייתה בבבל, זה יכול להיות רק שם, יש שם חיבור מיוחד לארץ ישראל ולעניינה, וזה חלק מתנאי הנבואה של יחזקאל. יש לזה גם השלכות, למה שאומר שהוא הנער כבר, או לכל העובדה שהגלות, ובית השכינה החדש, כמו שראינו לגבי יהויכין, הוא דווקא בבבל. בסדר? אז זה הנושא הזה שפה למטה בעמוד הנבואה בבבל. עוד לפני המקורות, אם אני עכשיו צריך לעמוד מול התנ"ך בכללו ולהגיד מה אני יודע על בבל, האם יש לה קרבה מיוחדת לארץ ישראל, אז כן. אז כן. קודם כל פיזית, בבל היא בעצם, הייתי אומר, שלוש נקודות ציון לגביה כמאפיין ראשי שלה בתנ"ך. קודם כל, היא המקום שיושב, שמתברך, מנהרות גן עדן. זה שיעורים שלמים, מה שאני אומר עכשיו, אני רק אומר, אני אגיד את זה עכשיו במראה מקום. גן עדן הוא מקום, אפשר לראות בתורה עצמה, שהוא מקום מעל העולם הזה. גורשנו ממנו. אבל יש נקודת אפר שבה התורה מתארת את החיבור בין גן עדן לעולם הזה, בדרך של גיאוגרפיה, אפילו של גיאולוגיה, של מחצבים בארץ וזה. היא אומרת שהנערות שיוצאים מגן עדן זה פרת, חידקל, פישון וגיחון. ממש נערות שמוכרים לנו ומפרשים דני מים. אז הנערות, פרת וחידקל, זה בעצם אומר לנו שהשפע הגדול שנמצא באזורים האלה של בבל, של הנערות, של גם הרם נעריים, פרס, איפה שערס עם ישראל משם אברהם אבינו התחיל, וערס העולם בכללו, כמו שיודעים היום לומר שההיסטוריה בעצם התחילה משם, המדע התחיל משם, החוכמה התחילה משם, משם במצרים, זה האזורים של נהרות גן עדן. יש שם, כלומר כבר מתחילת התורה אני מבין שבבבל יש גדולה, יש עליונות מיוחדת שקיימת שם. כמובן, וזה עכשיו מביא אותי הנקודה השנייה, שזה לא סתם שזה נמצא על גבול ארץ ישראל, הנהרות האלה. זה שהנהרות פרת וחידקל ובדרום, אני עכשיו אומר כאקסיומה, שפישון וגיחון או אחד מהם זה הנילוס, זה לא סתם שהתורה אומרת לנו שהנהרות היוצאים מגן עדן הם שם בצפון ארץ ישראל ובדרום ארץ ישראל, אז אם עכשיו מחר יושב התלמיד, אז איפה יוצא לפי התורה שזה גן עדן? כמובן, כמובן, כלומר אם זה הנהרות היוצאים מגן עדן שם ושם, ויש פה המון שאלות שצריך, אני לא עכשיו... אז אני אומר, זה כבר הנקודה השנייה, הדבר הראשון בבל, זה שהיא חיה מנהרות גן עדן. זה יש פה עליונות מיוחדת. עכשיו אני חושב שיורד שם. כן, גם יעקב, תצלמו להם. מעולה. נקודה שנייה, זה שבבל היא בגבול ארץ ישראל, אבל לא רק בגבול ארץ ישראל. בדבר הזה של נהר פרת. היוצא מגן עדן, כלומר יש את ההשקה הזאת של ארץ ישראל. נעילה, בבל משם נולדנו, אברהם אבינו אור כשדים. ולשם אנו חוזרים בגלות. נקודה שלישית, אנחנו נראה אותה פה בפירושים, שכל האנושות, שנייה עוד רגע, נקודה שנייה זה שבבל היא בגבול ארץ ישראל. כלומר זה לא איזשהו מקום ב... לא יודע איפה, אלא היא בגבול ארץ ישראל, והוספתי לזה, והיא בגבול, והעם ישראל לאורך ההיסטוריה שלו, מבט כלל היסטורי, הוא על הקו הזה בין בבל לארץ ישראל, כלומר, אברהם אבינו נולד שם, והגיע לפה.
קוראים לו הנהר הגדול.
איזה?
נהר ארץ ישראל.
נכון, נכון, כן, כן, זה נכון, 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 ממש. אנחנו נראה את זה גם, נקורות גם, ממש דומים לזה פה, נכון? כשישראל גולים ארץ ישראל לבבל, אז רציתי רק להגיד את הנקודה השלישית, הנקודה השלישית מעבר לנהרות גן עדן והקרבה לארץ ישראל, זה ששם כל האנושות, אחרי המבול, התחילה, התרכזה שם, ואנחנו נראה שהמפרשים אומרים, פה על יחזקאל, הייתה איזשהו גילוי מיוחד, דבר השם, על כל האנושות כולה, בפרשת מגדל בבל. כלומר, כל מה שאנחנו רואים שם, אנחנו בדרך כלל מתרכזים בצד השלילית שמה שמועדם רצו לעשות, את הפיזור שלהם, אבל רגע, רגע, היה פה איזשהו גילוי אלוקות של פעולת השם על כל האנושות כולה, בהרס ההיסטוריה אחרי נוח. זה שלושת הנקודות שמאוד מייחדות מציינות את בבל, וצריך להבין, לדעת שיחזקאל דווקא שם התנבא, כי זה חלק מהתנאים הדרושים לנבואה. כלומר, גם אחרי, סתם ככה בתנאים שהנבואה לא יכול להיות בכלל בחוץ לארץ, אבל אם חוץ לארץ, בואו נהיה מקור מספר 20. ביטויים מבהילים על בבל. תשובות קופיד א', אמר רב יהודה אמר שמואל, כשם שאסור לצאת מארץ ישראל לבבל, כך אסור לצאת מבבל לשאר הארצות. זה בלתי נתפס. בבל זה כאילו ארץ ישראל דגולה, אם אני יכול לקרוא לזה. אחרי ארץ ישראל, אז זה בבל במובן שעד כדי כך, זאת אומרת, יש איסור לצאת משם לכל מקום אחר, זה לא סתם חול. רבא ורב יוסף דאמרי תרוויו, כשרים שבבבל ארץ ישראל קולטן. כשרים שבשאר הארצות בבל קולטן. כלומר, מי שזוכה הכי 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 הרבה זה כמובן לעלות לארץ ישראל, אבל כל הקשרים המיוחדים והגדולים משאר הארצות, הם יזכו לעלות לבבל. אמר רב יהודה, וזה אולי האמירה הכי חריפה פה, כל הדר בבבל כאילו דר בארץ ישראל, שנאמר, פסוק מאוד מרכזי בענייננו בזכריה, הוי ציון ימלאתי יושבת בת בבל. לא ניכנס עכשיו לתור של פסוק בזכריה, בזכריה ממש אומר את, כאילו ממש את הדברים האלה, שאם צריך גדולה, זה בבבל, להמשך בזכריה זה שם תנצא לי. כלומר, שם יש משהו דווקא בבבל, שעם ישראל דווקא יש שם גולה, כי יש שם את קרבת השם הכי קרובה לארץ ישראל, חוץ מארץ ישראל עצמו. לכן שם אברהם אבינו נולד, לכן שם זה נהרות גן עדן. בהקדמת סולם בתל, סידור בית יעקב, מקור 21, תמה דמילתא, משום דמשם יצא עיקר שורשנו אברהם אבינו, ושם נגלה עליו האלוקים, וכן ליחזקאל הנביא ודניאל וחבריו הופיע להם נבואה על נהר כבר. תופעה לא מצויה, תופעה מיוחדת שמתרחשת דווקא שם. ולכן התקיימה תורתם בידם בארץ ההיא המסוגלת לתורה, דוגמת ארץ ישראל בקרוב. תזכרו שמה שיחזקאל ראה את המרכבה בתחילת הספר שלנו מצפון, זה כי השכינה עברה צפונה. איפה צפונה? בבל. וזכו לקבוע שם, אני ממשיך פה.
זה מסך מאוד מפתיע.
מאוד. נכון, נכון. אני מסכים, וזה חלק אני מאוד רוצה להעצים שנייה את הנקודה שאתה אמרת. המון ביחזקאל פגשנו מלפגוש את ההפתעות האלה, כי בעצם עד הגלות יש אזור הקדושה, ארץ ישראל, ויש חול. אזור התומה, אזור החולין, אזור המרחק מהקדוש ברוך הוא. בגלות, כמו שאמרתי כמה פעמים, הכל שידוד מערכות מחדש, כי זה מין בריאה חדשה, של איך דבר השם מופיע בגלות, ויש פה שוב גם קטנות, אבל גם עליונות וגם גילויים חדשים של איפה השם נמצא, ושיש כזה דבר מרכבה בבבל. ואנחנו, מיד לזה אני רוצה להגיע, באמת שעם ישראל לא האמין שהשם איתם, כלומר באמת ספר יחזקאל, יש בו כמה וכמה מקומות, שעם ישראל אומר, אנחנו עצמות יבשות, זהו, זה או כן או לא, מה, יש כזה דבר חי, לא חי, והחתול של שרדינגר, כאילו, גם וגם, מה, או חי או לא חי, יש כזה דבר להיות בחוץ לארץ ולהיות חיים ולהיות בקשר עם הקדוש ברוך הוא. גם תחשבו, עד אז אין מושג של תפילות או משהו כזה, כלומר, יש לעבוד את השם יום יום, בתמיד, במוסף, בקורבנות תודה, ועכשיו אין, נקרא ומקדש, כלומר, פה זה עדיין לא נחקר, אבל אנחנו עומדים לפני שנים כאלה. בני ישראל בגאולה, יש כדבר עבודת השם, מה שאנחנו קוראים עבודת השם, יש כדבר בגאולה? הם באים אלינו, ויבשתי כותנו, הגזרנו לנו, או בחמה שפוחה אם לא חל לכם, לעומת מה שם אומרים, השם עזב אותנו, אין, זה, הוא לא פה, אנחנו לא איתו. יש פה, ונסכים עוד הרי, שנחשפים אזורים חדשים, שכן, הם מותאמים לנושא, זה לא הכל עכשיו שבו, לא. יש אזור שבו השם בוחר מה שראינו שף ויעתי. פה המרכבה, ופה, בואו נראה עוד מקורות, זה עכשיו רדק והברבנל מאוד חשובים, מקור 22. ותהי, שנייה, ותהי עליי שם, יד השם. ויאמר אליי, קום צא אל הבקעה, ושם אדבר אותך. אומר הרדק. למה? וציווהו לצאת אל הבקעה, והראו שם הכבוד, כמו שראו על נהר כבר, כי באותה הבקעה שבה נבנתה בבל, החל והראו שם השגחתו בברואים, שבלל שם שפתם ובטלה שם מחשבתם. כלומר, אומר יחזקאל, לא סתם דווקא הבקעה שם, לא רק מה שחזל אומרים, הבקעה, זה צריך להיות מחוץ למקום היישוב, למעט בתומה, שם יש מקום שאתה צריך לברך, כביכול כל האנושות צריכה לברך, כן, ברוך שעשה לי נס במקום הזה, לא בדיוק נס, לא זה בדיוק נס, סתם עכשיו, אולי הפרזתי, אבל הוא אומר, אם אתה צריך לחפש איפה היה גילוי השכינה האחרון על כל האנושות כולה ביחד, זה שם. אותו דבר אברבנל, ואפול על פניי, גם בפרק ג', להגיד שהשתחווה כשראה הכבוד, והביקה היא ביקת בבל, ולפי ששם בעלה לשם שפת כל הארץ בהשגחתו הנפלאה, לכן הראו שם את כבודו ואת גודלו הנושא. הפתעה, באמת זה הפתעה, שיש אתר של השראת שכינה, חלופי, יש דבר כזה, אבל יש, והאתר הזה הוא שם בבבל, בביקה, איפה שהשם בלה את כל האנושות. ופה אנחנו מגיעים גם אל נהר פרת. מה? חרור, זה נושא מאוד מרכזי שם. הביקה ומצד שני רק בא להתאפשר הטכנולוגיה הזאת של לבנים. בער יש לך אבנים, אבל לבנים אתה לא יכול ללכת רחוק. לבנים שאתה מייצר אותם, הוא בא וזה מלבן כמו שאתה צריך, דווקא עם בלקה שיש שם את החומר המתאים. וזה אם אתה רחוק ביותר ולעשות להכיר עוד, זה ממש חלק מהחשבון שם. בסדר? זה מסכים, זה הפתעה גדולה. אבל, אז שנייה, אז עכשיו אנחנו נסיים, כי אנחנו רוצים את הזמן של החבורות לא נגוס בהם. אז אני אקרא אותה מקור אחד שמבחינתי הכי חשוב פה. מקור 25. בפעם הבאה אנחנו נמשיך את הנושא במעטו של חזקאל. אומר הזוהר, אני שאלתי את הרב דוד ג'אמי כמה פעמים, אפשר, אם אני מוצא עכשיו משהו בזוהר שהוא ממש מסביר נקודה מסוימת, זה האם שייך, האם בכלל מבין? הוא אומר לי, כן, אפשר, תבין. אז אני מבין. בזוהר, בגין כך, כל אינו נביאים, דאב ובאהו זימנה, לא נטלו נבואה, אלא באתרא כדרכא מהר"ן. כלומר, אני עכשיו שוב, אני אומר את התרגום, כל הנביאים שהיו באותו זמן, לא היה להם נבואה. והיא תימה, הרי ראינו שהשכינה התגלתה בבבל, שהיא במחוץ. זה יש משהו מיוחד. הוא קימנה, דכתיב, היו היה. דאבה, מה שלא אהבה מן קנמה דנה מיום עד התבנה בתקדש. ראיתם איך הזוהר מסביר מה זה היו היה? הוא אומר, היו היה, יש פה דבר חסר תקדים שלא היה כמוהו מאז נבנה בית המקדש. הוא אומר, הנה חינמי. לא היו, חז"ל אומרים בגמרא, היו היה, במובן של זה, בוא, יש פה הסבר איך זה יכול להיות, כי היה דבר השם כבר בארץ ישראל. אבל הזוהר אומר, היו היה, יש פה דבר חסר תקדים, הנה חינמי, פלא. והיא נבואה לשעת אהבה. כתיב על נהר כבר. נהר דכבר אהבה מיום הדידבר העלמה. ושכינתה התגלה תדיר עלי. כלומר, אומר הזוהר, תקשיב, נהר כבר זה משהו מיוחד. באמת זה מקום של השעת שכינה שתמיד, שם יכולה להיות השעת שכינה. זה הרי הנושא שלנו, להבין שהאזור הזה של בבל, יש בו משהו מיוחד, יש בו עליונות מיוחדת ששם רק שם יכול לחזקאל להתנבא. וזה אחד מהם, ושם התגלתה שכינה באותה שעה שהיו צריכים לישראל לפי צהריו, אבל בזמן אחר לא התגלתה. אז דילגתי פה גם על מקורות בראשית רבה, שדווקא נער פרט, מה שדיברנו קודם, שהוא על גבול ארץ ישראל. סיכום, מה שראינו היום, המשכנו את ההתבוננות על התופעה המיוחדת הזאת של נבואה בבבל, נבואת יחזקאל שהיא פלא, שנפתחו השמיים, או עכשיו יש לנו שפה חדשה, היו היה בלשון של הזוהר, דבר חסר תקדים, לא היה מאז שיבנה המקדש שתהיה נבואה שם, אבל יש שם מקום, מתגלה לנו, ראינו היום שני דברים. א', שיש גם יתרון ועליונות בנבואת יחזקאל בבבל, שהיא מובילה אל החוכמה, אל מעבר להשגות הרגילות שנביאים מגלים לנו, אל כוח החוכמה, ואמרנו זה בעצם התחלת יצירת יסוד לכוח החוכמה שיגלה את התורה שבעל פה באמת משם ועלה. נקודה שנייה שראינו זה שאחד מהתנאי הנבואה של יחזקאל זה לא סתם חסר, יש מקום מסוים שוכן לזה, אזור מסוים שבו יש רבדים שונים של גדולה ועליונות והשראת שכינה, זה בבבל. ושוב פעם שם אנחנו רואים שבאמת, זה, כמובן זה ירידה במדרגה, אבל מצד שני יש פה גילוי חדש של מקום חדש בעולם שהוא מתברר כמתאים להשראת שכינה, כקרוב אל הקדוש ברוך הוא, וכל מה שאמרנו עכשיו, לולי שעם ישראל גלה לשם, ומשם, כמו שראינו, יש איסור לצאת לבבל, לולי שיחזקאל שם מתנבא, לא היינו יודעים, לא היינו חשופים למקום השראת שכינה, לא יודע איך לקרוא לו חלופי הזה. מפה והלאה אנחנו נמשיך פעם באה לחוכמת יחזקאל, ונמשיך את הבירור של התופעה הזאת של נבואה בגלות.